M-Station.
M-Station.
מבית מייקרוסופט בישראל.
קורה. על הכיפק, מה איתך?
ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט שלנו, מדברים מדע, מבית היוצר של M-Station Microsoft. אתה רון הרניק?
אמת, ואתה עוז ברזילאי.
כן, אז רון, מה אנחנו עושים כאן?
מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מנסים פה ושם לנתח את המדע או היעדר המדע. יצירות מדע בדיוני, בעיקר סרטים.
כן, כן, אנחנו באמת כאן נדבר על המדע שמאחורי המדע בדיוני, לחפור כל פעם על סרט מדע בדיוני אחר, על הנושאים המדעיים שבו בצורה מעניינת, לפחות לנו. ובכלל, המלצה שלי היא לשמוע אותנו במהירות 1.5, ככה אני שומע את כל הפודקאסטים שלי, באופן מפתיע אני נשמע לעצמי יותר טוב במהירות הזאת, רון?
אני 1.8.
טוב, יותר גרוע ממני, יפה, טוב מאוד.
זה הרגל מהאוניברסיטה.
בסדר, זה עוזר, יפה. טוב, תשמע, יום רון זה יום מיוחד.
יום מיוחד? כן. למה זה יום מיוחד?
שתי סיבות. סיבה אחת אנחנו נגלה בהמשך, אז שווה להישאר. אבל הסיבה הראשונה היא שזו הפעם הראשונה שאנו אשכרה מקליטים בחדר הקלטות. כן, אחד ליד השני. ולא כל אחד בבית שלו עם הטימס שלו.
רגע,
מה אתה אומר על זה?
זו הסיבה שאני שומע את עצמי כל כך טוב?
כן, אני מקווה שגם המאזינים שלנו ישמעו אותם כל כך טוב. תשמע, זה חדר אקוסטי, כן? זה עם כרטיס קול מיוחד להקלטות, עם מיקרופונים איכותיים, דלוקס. הכל בניהולו של ניר לייס, טכנאי הסאונד האגדי שלנו. כן, מה שבטוח אומר שצריכה להיות איכות שמע הרבה יותר טובה, כן? אתה זוכר, קיבלנו קצת תלונות מהמאזינים על הפרק השלישי על הסאונד שם.
רק מהמאזינים, אני התלוננתי.
גם אתה מאזין, כן, רון. אתה ועוד מישהו, זה כבר שניים. אז מייקרוסופט באמת היא שמעה את התלונות, ומנתה במיוחד בשביל מדברים מדע, אולפן הקלטות מיוחד. ככה זה כשכסף גדל על העצים, תאכלו את הלב כלכליסט. סתם, האמת שזה אולפן הקלטות לכל רשת הפודקאסטים של מייקרוסופט M-Station. אז ככה, גם אנחנו נהנים ממנה, וגם אתם המאזינים בתקווה שלא נפשן עם הסאונד גם פה. טוב, אחרי שצחקנו, נעבור לחלק האמנותי. אז מה יש לנו היום? היום אנחנו הולכים לדבר על סרט שדי הרבה מאזינים ביקשו שנעשה פרק עליו. סרט מופתי, מדע בדיוני קשה, אבל עם נשמה, ככה אני אוהב לחשוב עליו. So, without further ado, בפרק הרביעי אנחנו הולכים לדבר על...
This world's a treasure, but it's been telling us to leave for a while now.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye to our solar system?
To our galaxy.
Here we go.
כל אפי אצל נולן. שם לב כל כזה... גרנדיוזי.
סרט מעולה וכבד בו זמנית.
אפילו המוזיקה פה מטורף. הרובוט הזה זה חלקים על חלקים מודולריים, הוא עשה אותו בכוונה.
כן.
כאילו ככה, בצורה הזאת.
מה אתה אומר, יהיה פה מדע או יעדר מדע?
נראה לי הרבה מדע. חוץ מהקרח הזה בעננים, הדבר הלא מדעי היחיד. כן, דבר על זה. וחללית שנוחתת על מים. וואי, איזה גלים.
כן, אתה גולש.
תקשיב, הדבר הראשון שחשבתי זה לגלוש על הגל הזה.
בהצלחה עם זה.
אבל זה הדבר האחרון שאתה עושה בחיים.
Yes, you are. Yes, you are.
You might have to decide between seeing your children again.
the future of the human race.
We'll find a way. We always have.
מדהים, מדהים. אוקיי, אז כן, היום אנחנו נדבר על הסרט המדהים, אחד הטובים של כריסטופר נולן, אינטרסטלר בין כוכבים. טוב, כן, תשמע, הרבה דברים ראשונים קורים פה היום בפודקאסט, כן? זה גם הפעם הראשונה שצפינו בסרט ביחד. אנחנו ממש בפוסט קורונה.
לגמרי.
כן, תשמע, ניסינו באמת לצפות בסרט בין ההפרעות של הילדה שלי וחברה שלה, בין חבר שלי שבא לישון אצלי כדי שלך לגלוש. אבל נראה לי שעמדנו במשימה, והייתה צפייה מהנה. כן, נראה לי ששעתיים וחצי עברו בכיף. זה היה שעתיים וחצי, לא?
על 4K.
על 4K. כן, ממש רצינו שזה יהיה 4K. אני הייתי עצמי שדי הרבה פעמים סתמתי את הפה, כדי להשאיר דברים לדבר עליהם פה ולא בסלון שלי. למרות שהפודקאסט שלנו מוגדר כשיחת סלון, אני לא מאמין שנתתי את הפאנץ' הזה, לא משנה. אבל בכל מקרה, לפני שהלכת הבית, אורון, ביקשתי שתכין לנו תקציר של הסרט. אתה הכנת לנו משהו?
הכנתי לנו משהו.
כן?
כן.
אז יאללה.
רוצה לדבר על התקציר?
יאללה, בוא נשמע.
סבבה. אז הסרט מתחיל עם אסון אקולוגי בעתיד הלא רחוק, שפוגע ביכולת של האנושות לייצר מזון, מה שמשנה לחלוטין את פני הסיביליזציה, עד כדי שקופר, הוא מהנדס וטייס נאסה, מוצא את עצמו מגדל תירס בחווה.
שמע, רק בסרט של נולן, מהנדס נאסה הופך להיות חקלאי תירס.
אשכרה.
לא יאמן. זה כבר מדע בדיוני.
כן, האמת, זה איזשהו מקטע שנראה לי שכבר נצטרך לדבר עליו.
כן.
עוד לפני שנכנסים לדברים באמת כבדים.
על קורן, אוקיי.
כן. אז קופר מגלה שמה שנשאר מנאסה, הגו תוכנית למיגרציה של כל האנושות, או לפחות חלק ניכר ממנה, לאחת מפלנטות שמקיפות חור שחור מסיבי, שנמצא מעבר לחור תולעת שהתגלה בסמיכות לשבתאי.
איך
סתם,
לא?
סתם צט לו משום מקום.
בשבתאי?
כן.
אוקיי.
אז קופר מצטרף למשימה. הוא טס מעבר לחור התולעת בכדי לוודא שיש לאנושות לאן בכלל לעבור, בזמן שהפיזיקאים של נאסה מנסים לפצח איזשהו מנוע, מתמרן כבידה, לא לגמרי היה ברור מה הולך שם, כדי לאפשר מסע בין כוכבים בסקלות גדולות, ולא פשוט חלליות קטנות עם צוות קטן.
שמע, עד פה, שמע קל.
קל, כן.
לא מסובך
בכלל, כן. כבידה הולך להיות מוטיב נורא 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 חוזר בסרט הזה.
מסכים, מסכים.
אז הסרט מסתיים באיזשהו קאץ' עם כניסה לחור השחור. אנחנו נראה לי נצטרך לדבר על זה די הרבה.
בטוח.
ספוילר, יש ספרייה בקצה היקום.
או, או, כן. ממש ספוילר, ספוילר שלא הורס כלום, כי טוב, אנחנו נדבר על הספרייה הזאת או על לא ספרייה. תשמע, אז יש לנו באמת פה עניין עם סרט מדע בדיוני קשה, כן, באמת מנסה להיצמד לידע הפיזיקלי העכשווי ביותר שלנו. כן, הבסיס לסרט הזה התחיל בעצם עם הפיזיקאי קיפ טורן, כן, הוא זוכה פרס נובל לגלי כבידה ב-2017. זה לא סתם באמת סרט של מדע בדיוני עם מדע שמאחוריו, זה ממש מדע מדויק. הוא בעצם...
רגע, הוא זכה ב-2017?
כן.
והסרט יצא ב-2014.
נכון, נכון, אבל הם כבר גילו אותו, אתה מבין, הם גילו אותו. הוא גילה אותם. תשמע, הוא בעצם התווה שני כללי אצבע לנולן בסרט. ראשית, ששום דבר לא יפר את חוקי הפיזיקה הקיימים, ושנית, שכל הספקולציות הפרועות יגיעו ממדע ולא ממוחו של תסריטאי. זה אפשר אולי להתווכח לגבי הסוף, אבל הכלל הראשון, אני חושב שהם די עומדים בו.
כן, זה נתקח בעצורה די גמישה.
כן, אבל עד אז, כנראה שעומדים, אנחנו נדבר על זה, סבבה. אני באמת... אז באמת יש כאן הרבה התעסקות עם תורת היחסות, או חורי תולעת, כן, שקופר וחבריו עוברים שם, ואפילו חור שחור, שקופר עצמו אפילו נכנס אליו, כמו שאמרת. אז רון, כמה אתה יודע על נושא אולי באמת הכי מורכב בפיזיקה כיום, חורים שחורים?
לא מספיק. כמה אתה יודע על זה?
גם לא משהו. תשמע, אני לא יודע, אבל אתה יודע מה? הבאנו לפה מומחה לחורים שחורים. אתה לא מאמין, כן? נמצא איתנו כאן, המומחה שלנו לחורים שחורים. מסע בין כוכבי ופיינוח מסתורי החיים באופן יותר מספק מסתם 42. הישר מאלה אין סוף, הפודקאסט של החלל והזמן, טל סוסובר. טל, מה נשמע?
זה
האינטרודקשן הכי מוגזם שעשו לי בחיים, שלום שלום. כיף להיות פה בקמפוס המדהים הזה של מייקרוסופט.
תודה, תודה, מייקרוסופט מודע לך. סתם, תקשיב, אני מאזין אליו של הפודקאסט שלך, לא סתם עשיתי לו ככה אינטרודקשן, באמת הפודקאסט שלך אלא אינסוף הוא אחד הפודקאסטים הטובים ששמעתי. אני עשיתי עליו בינג' כי הוא יושב לי בול על המשבצת של אהבה שלי לפיזיקה. אז ברגע שרון ואני החלטנו שאנחנו הולכים לעשות לפרק הבא על אינטרסטלר, והבנו כמה חורים שחורים זה נושא סבוך.
וכמה חורים יש לנו בהבנה של זה.
וכמה חורים יש לנו בהבנה של חורים שחורים, אז ישר הצעתי להביא אותך, אוקיי? כי אתה באמת בפודקאסט שלך מסביר את הנושא הזה בצורה נהירה ומענה, אני חושב. ואמרתי, למה שלא באמת תעשה את זה כאן, ותסביר לנו למאזינים איך נוצר חור שחור, ומה זה בעצם חור שחור. באמת, טוב שבאת, טוב שבאת לעזור לנו בזה.
זה שמח להיות פה, זה באמת אחד הסרטים שעושים שימוש רחב מאוד במדע מצד אחד, כמובן מדע בדיוני, יש את החלק הבדיוני, אבל החלק המדעי הוא חלק חזק. קיפ תורן, המנחה שלו לדוקטורט זה ווילר, שווילר הוא מי שבעצם אחד אבות החורים השחורים, אני גם חושב שהוא המציא את נתן את השם, בלק הולס. אז יש פה מעורבות עמוקה של אנשי מקצוע.
לא הוקינג, לא.
לא, הוקינג יותר מאוחר.
יותר מאוחר, אוקיי.
הוקינג הוא על קרינת הוקינג.
נכון, כן. לא, אבל טוב, בסדר, אנחנו נדבר על זה. אני חושב שבאמת אולי בוא נפרק את הסרט לכמה חתיכות, כן, יש פה כמה נושאים מדעיים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. אני חושב שהחלק הראשון באמת זה יהיה האסון האקולוגי, שהאנושות שם הייתה צריכה להתמודד איתו, וזה לא קורונה. למרות שהקורונה זה לא אקולוגי, אבל טוב, אולי כן הגיע מאקולוגיה, נכון? הוא לא אסון אקולוגי פרסי, אבל כן קשור לאקולוגיה. אבל האסון שם, הסופות אבק שהיו שם, רון, אתה יודע שהיו משהו דומה, שהיה מבוסס על שהסרט היה מבוסס עליו? הידעת?
מה היה דומה שהסרט התבוסס עליו?
או, אני עשיתי תחקיר, אני לא סתם באתי ככה. אז היה משהו שנקרא אגן האבק, אוקיי, דאסט בול, זה כינוי לשורה של סופות אבק שהתחוללו במרכז ארצות הברית, מ-31 עד 39. מוכרות גם השנים האלה בתור שנות ה-30 המלוכלכות, ממש כמו שראינו בסרט. במערכם היה באמת משבר סביבתי, כלכלי וחברתי. היה שם בצורת עם כמה פרקטיקות חקלאיות לא תקינות. ובמשך כמה עשורים שבעצם גרמו לחיסוף הסבים, ואז זה בעצם יצר את הסופות האבק האלה במישורים הגדולים שם באמריקה. ויש אפילו תמונות של הסופות האלה מגיעות. אחת התמונות היא דווקא, אם אני לא טועה, של אצטדיון. אתה זוכר שהם ראו את האצטדיון?
כן.
זה ממש משהו שהיה לקוח משנות ה-30. אתה יודע שלא ידעת?
לא ידעתי.
יפה. אולי המאזינים שלנו גם חלקם לא ידע, או רובם. אז כן, אתה רואה? הנה, כבר פתחנו עם משהו שמבוסס על משהו שקרה, ולא סתם מדע בדיוני באוויר.
כן, רק שהאופן שבו הם ניגשו לפתור את זה, זה נאמר אפילו בסרט באחד מהתיכונים, ש... האנושות כבר לא צריכה יותר מהנדסים, לא צריכה יותר מטוסים וטלוויזיות וכל האקסס של המאה ה-20, והיא צריכה יותר חקלאים.
כן.
עכשיו, מה שאומר שמשהו בסיביליזציה לגמרי נדפק, כאילו כל המקצועות הטכנולוגיים עברו איזושהי רגרסיה, החליטו שאוטומציה זה לא יעיל יותר, וצריך ידנית עכשיו חקלאים שיגדלו תירס וכל מיני דברים.
זה כמו לראות לעצמך ברגל, אני חושב.
כן,
זה כאילו, במקום בוא נפתח טכנולוגיה שתעזור לנו עם המשבר, לא, בוא נעזוב את הטכנולוגיה, נעזוב את המדע, ונהיה חקלאים, ורק נאס המסכנים ימשיכו לעבוד ולנסות להציל את האנושות, וגם בסתר, כי הם כל כך מפחדים שמסתירים את ההצלה הזאת מכולם.
מבלי לדעת הסטטיסטיקה, אני מניח שפרוקסי לחברה אנושית מתפקדת זה אחוז חקלאים נמוך, אם נסתכל על מדינות. מניח שנראה את זה ככה, אז זה מפתיע שהאנושות הלכה לכיוון של פחות...
אז ניסו להסביר את זה, אני חושב, אם אנחנו מנתפקים קצת ומדברים על זה שהמורה, בספרי הלימוד, הם מדברים על זה שהנחיתה לערך לא באמת הייתה קיימת, וזה היה איזשהו מנגנון to bankrupt הרוסים. אז אולי נראה כאן שהמניעים היו בעצם פוליטיים, זאת אומרת, משהו שהוא אנטי האקסס של המאה ה-20, ואיזושהי, לא יודע, רגרסיה פוליטית שהשפיעה על האופן שבו המדינה החליטה להתמודד עם המשבר.
אני משווה את זה בעצם לג'יהאד הבטריאני של חולית, שכאילו האנושות פנתה כנגד המכונות, כי הם האשימו את הכל, אז כאילו אמרו, אוקיי, אז המדע פה זה אשמה, הקדמה זה אשמה, בואו נחזור אחורה ונפנה לחקלאות שהיא תציל אותנו.
כן, אשכרה לחזור אחורה.
כן, כן.
לא להסתמך על מה שרכשנו עד עכשיו כדי לפתור בעיות חדשות, אלא פעם זה לא קרה, אז יאללה, בואו נחזור לפעם.
תראו, רוב, אמנם לא נושא השיחה, זה לא היסטוריה, אבל רוב ההיסטוריה, רוב החברות האנושיות חלמו על עבר מפואר שהיה טוב יותר מימינו, והחשיבה הייתה שאנחנו הולכים במדרון כלפי מטה. אנחנו מה-19, מה-20, במערב וכו', התחלנו לחשוב שאנחנו בכיוון של עלייה, שהדור הבא יכול להיות לו יותר טוב מהדור הקודם.
בינתיים זה עובד.
בינתיים זה עובד, אבל רוב הדורות חיו אותו דבר כמו הדורות הקודמים, ואם היה שינויים, הם היו כל כך איטיים וכל כך לא מורגשים, ותמיד היה איזה עבר מפואר להתגאות בו.
תשמע, גם היום יש עדיין אנשים שנתלים על העבר, ולא מבינים שהיום הקדמה או ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית היא אקספוננציאלית. כלומר, אנחנו ממש בהתקדמות מטורפת, אנחנו רואים את זה מדי יום. כן, יש פה התעלות, התרפקות, הייתי אומר, על העבר, על העבר החקלאי, ורק קומץ קטן של אנשי נאסה חושב שעדיין צריך לפתור משוואות כבידה ולהציל את האנושות ככה. טוב, פחות הם קיימים שם, אחרת היה מאוד משעמם לראות סרט שלם על חקלאות.
אני קצת בהלם שאתה, אתה אומר, אתה רוצה להגיד לי שיש אנשים היום, בני אדם שחיים איתנו, שחושבים to make something great again? זה קיים, כן?
ולשמור על...
חושבים שבשנות ה-50 וזה שהיה מושלם, זה...
ולחזור אחורה, כן, כן. אני חושב שיש אנשים שחושבים שלחזור אחורה זה הדבר שצריך לעשות, ואנחנו רק בהידרדרות. טוב, נראה לי שפה קצת פחות אנחנו בדעה הזאת, אבל בסדר. טוב, אז באמת, אז יש לנו את המשבר האקולוגי, ואז הייתה שם חללית שפשוט רצו לשגר אותה לתוך חור תולעת, כי התגלה חור תולעת במפתיע.
זה תמיד טוב.
זה תמיד טוב שמתגלה שם חור תולעת.
פתאום מופיע.
כן.
אני מזכיר את זה כאילו איזושהי סיביליזציה אחרת שמה אותו שם, כי הוא הרי במקרה גם הפנה אותם לעבר מספר פלנטות שנמצאות ב-habitable zone של כן. חור שחור.
כן, יש פה לולד זמן, אנחנו נדבר על זה כנראה לקראת כן. סוף כנראה, כי זה קשור, כן? בסוף זה לא באמת ציבילדציה, אני טועה עם... טוב, זה הכל אנחנו עושים ספוילרים, זה הכל... אנחנו אלופים בלספיילר כל סרט שאנחנו ניגשים אליו. אבל, ואז באמת, בוא נדבר קצת על החור תולעת הזאת, טל. מה זה חור תולעת? למה, איך זה יכול... האם באמת דבר כזה יכול להיות?
אז בואו ניקח צעד אחורה. בואו נדבר רגע על מה זה המרחב שלנו. כשאני הגעתי לפה לאולפנים של מייקרוסופט, להקלטה, אני נותן לכם פה, מקדם אתכם. מה בעצם אמרתם לי? אמרתם לי, תגיעו לכתובת הזאת והזאת, בקומה הזאת והזאת, בשעה הזאת והזאת. כלומר, בשביל לקבוע עם מישהו, אנחנו צריכים לתת לו 4 קורדינטות. נכון? צריך לתת לו אורך, רוחב, גובה וזמן. אם הייתם אומרים לי, תבוא לקומה חמישית בכתובת ככה וככה, לא הייתם אומרים לי מתי, אז לנו נפגשים.
נכון.
ואם הייתם אומרים לי, בוא ניפגש ב-17:00 בערב, לא הייתם אומרים לי איפה, אז הייתי אומר לכם, חסר לי מידע. המרחב שלנו הוא מרחב 4 מימדי. וכל דבר קורה ב-4 מימדים. אנחנו חיים ב... שלושת מרחבי, מימדי המרחב, סליחה, אנחנו יכולים לנוע בהם בחופשיות, אוקיי? כמובן, בהפעלת כוח וכולי, אבל אנחנו יכולים לזוז לכל כיוון.
נכון.
במימד הזמן, אנחנו כלואים. אנחנו כלואים בהווה. אנחנו לא יכולים ללכת אחורה או קדימה בזמן, אנחנו תמיד נמצאים בהווה. זה המימדים כמו שאנחנו מכירים אותם. עכשיו, אחד הדברים שאיינשטיין אומר לנו, ואפשר להיכנס לזה בהרחבה, ואני לא רוצה עכשיו שעות לדבר רק על זה, כמו שאתם יכולים, כמו שאמרתם, זה באמת נושאים מורכבים של פיזיקה. המרחב הזמן הזה, כן, כך קוראים למרחב ולזמן ביחד, אפשר לדמיין אותו כבמה שעליה קורה כל מה שקורה ביקום. עכשיו, כל מה שקורה ביקום גם משפיע על הבמה הזאת, משפיע על מרחב הזמן, מעוות את מרחב הזמן, באמצעות מסה. יותר מסה, יותר עיוות. בכדי להגיע מנקודה לנקודה במרחב הזמן, אנחנו יכולים ללכת, כן? אני נגיד נסעתי על אופניים מהבית שלי לפה, אני זזתי במרחב ובזמן בהגדרה אני זז כל הזמן. אחד הרעיונות שעלו בפיזיקה הוא שבעצם, וגם מדגימים את זה בסרט מאוד יפה, שאם נדמיין שמרחב הזמן הוא דו-מימדי, כי נורא קל לנו לדמיין את זה כדף נייר,
נכון, ממש מראה את זה שם עם דף נייר, כן.
אז אני יכול לדמיין, נגיד, את המפה של ההרצליה, שבאתי מהבית שלי לפה, כשתי נקודות על דף נייר שהיא מפת הרצליה, ונתעלם רגע מהעניין של הגובה וכו'. אני יכול לא לעשות את הדרך, שזה בעצם קו ישר, זה תהיה הדרך הכי מהירה. אופציה שנייה, אני יכול לקפל את הדף, ואז שתי הנקודות נפגשות במרחק שהוא קצר משמעותית מלעשות את הדרך על פני הדף עצמו.
כלומר, לקחת את המישור ולקפל אותו בממד השלישי.
בדיוק. עכשיו, אם המרחב זמן שלנו ארבע מימדי, מתמטית אפשר לקפל אותו. זה קשה לנו לדמיין את זה, אולי אפילו בלתי אפשרי לדמיין את זה, אבל אפשר לקפל אותו, ובעצם במקום שאני אצטרך ללכת מחדר השינה שלי לחדר המקלחת בבוקר צחצח שיניים, אני פשוט יוכל לעבור דרך פורטל כזה, דרך אור תולעת, ולהגיע, אם המרחק הוא 3 מטרים, להגיע בתוך 0.5 מטר.
כן, אני מבין שמתמטית זה אפשרי, שאלה אם זה פיזיקלית אפשרי.
זה קשה מאוד להגיד בדברים האלה. אפשר להגיד רגע יותר רחב. האם ראינו חורי תולעת בטבע? לא.
לא, בדקתי. לא. אני, פעם היום, מכונה שהסתכלתי, לא.
היום לא, אבל... כי חורים שחורים, לדוגמה, הם תופעה פיזיקלית שקיימת ומוכחת. כלומר...
קיבלו איזה פרס נובל, 2019.
נכון, על ממש תמונה.
2020, על הגילוי ב-2019.
אנחנו עושים עכשיו אולימפיאדה ב-2021 של 2020.
מה זה שנים היום בימינו, כן? יורו ב-2020.
מרחב הזמן איבדת.
חור תולעת.
תיאורטית, חור תולעת יכול להתקיים... יש עם זה המון המון בעיות מתמטיות כבדות. היציבות של חור תולעת היא נתונה בספק. עד כמה אפשר להעביר בו דברים מקרוסקופיים מוטל בספק. תיאורטית, עם אנרגיה אינסופית ופיזיקה קצת מתוחכמת, זה אולי לא מדע בדיוני. Having said that, זה מדע בדיוני. כאילו זה כן. מאוד 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 רחוק.
כל כך רחוק מהיכולת שלנו ש...
בדיוק. עכשיו צריך להגיד יותר מזה, כן? זה לא שמסע לשבתאי סתם ככה, בלי חור תולעת זה משהו שאנחנו עושים כל שני וחמישי.
תשאל את אילון מאסק, אני אגיד לך, מה שטויות.
רק להגיע למאדים, אנחנו רואים איזה סיפור, וזה לוקח שנה במקרה הטוב. אז יש פה הרבה עיגולי פינות בסרט, שהם נעשו לטובת הבימוי והתסריט וכולי.
לא, אבל אם ניקח את עצמנו, נגיד עוד 50-100 שנה קדימה, אני חושב שמסע לשבתאי באמצעים האלו, הוא נראה לי פיזיבילי.
לבני אדם.
כן, לבני אדם.
בכללי, הקטע הזה של להזיז בני אדם, זה לא יעיל במיוחד. אנחנו צורכים הרבה דברים, וצריך לשלוח הרבה... מחשבים הם כל כך יותר נוחים, אפשר לשלוח אותם עם הרבה פחות בעיות, וגם לשלוח, נגיד, נחילים של מיקרו-רובוטים, כדי שאם קורה משהו למישהו, הכל טוב.
כן, אבל אז אין אנושות. יש רק נחילים של רובוטים.
אני יודע, בסרט חשבתי, למה הם רוצים לחקור את הפלנטות עם בני אדם? למה לא עם...
הם אמרו את זה. אמרו בסרט שבגלל כושר האלתור, הם לא סמכו על מכונות, בגלל שכושר האלתור, זה כאילו...
כן. זה להתמודד עם בעיות שלא צפו באותו רגע.
כן, למרות שהרובוטים שם נראים לי... מאלתרים לגמרי, עם חוש הומור, 70%, 60%, 50%.
כן, כן, זה היה
תמוס עליו. נתנו זה, אבל גם לא הבנתי למה נתנו להם קול כל כך אנושי, כי היה לי קשה כל פעם להבין שזה אשכרה, איזה, אבל... וכנראה זה מתקשר לעוזרות האישיות שיש היום, שהופכות להיות יותר ויותר אנושיות. לפחות גם בסאונד, באינטונציה.
אז רק אני אסגור את הסוגריים על החורי תולעת. חורי תולעת אפשרי מבחינה תיאורטית, יש על זה הרבה דיון ברמה המדעית וכולי במחקר. מסע לשבתאי וכולי כמובן אפשרי תיאורטית, בסדר, צריך להגיד את זה. וחורי תולעת זה פתרון נוח, והוא פתרון נוח כי המרחקים בין כוכבים, אפילו בין השמש לכוכב הכי קרוב, זה 4 שנות אור. אז גם בטכנולוגיה של סיינס פיקשן זה ייקח לנו 4 שנים רק לכיוון, כן, וזה רק לכוכב הכי קרוב. אז חורי תולעת הם מאוד נוחים לעניינים של מדע בדיוני, כי מאפשרם לנו...
לקחת סרט של 3.5 שעות...
לקצר אותו.
לקצר אותו ל3.5 שעות.
כן, בדיוק.
או 2.5, לא משנה, במקום 150 שנה של...
עדיין נשאר בקבועי זמנים שבו...
או אלפי שנים.
כן, לא, אבא אחד טס לו מכדור הארץ, וכשהוא חוזר, אז הבת שלו היא עדיין חיה.
גם יש אנושות להציל.
כן, אחרת למה עשינו את הסרט הזה? כן, כן, נכון, אני חושב שחורים שחורים הם פתרון די דאוס אקס מכינה כזה במדע בדיוני, שלוקחים כדי להעביר ממקום למקום. כשמתחשבים, כן, סליחה, חורי תולעת, כשמתחשבים במהירות האור, יש סרטים שפשוט אומרים, כן, בוא ניסע פשוט מאוד מאוד מהר ונעבור. דרך אגב, קיפ טורן התווכח שבועיים שלמים עם כריסטופר נולן, כדי לשכנע אותו, שמסע במהירות גבוהה יותר במהירות האור, הוא לא אפשרי פיזיקלית. הוא רצה לדחוף את זה לסרט.
סובייקטיבית.
מה זה?
סובייקטיבית. כלומר, אוקיי. אם אתה עובר בחורות כן, עולת, כן. אתה אפקטיבית נע יותר
לא, מהמהירות. לא, 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 לא
זה חשוב, זה נקודה חשובה. אתה, בשום נקודה, אתה יכול לנוע במהירות של מטר בשעה. אתה בעצם מקצר את הדרך.
נכון.
אתה לא נע, זה חשוב, כי הרבה מתבלבלים והרבה שואלים אותי גם על זה. אתה לא נע מהר יותר מהירות האור, אתה פשוט מקצר את המרחק.
אפקטיבית, מה שקורה זה שאתה הגעת מנקודה A ל-B, בפרק זמן שהוא יותר מהיר ממה שלאור היה לוקח לעשות אותו, באיזושהי תצורה שמאפשרת לך סובייקטיבית לבצע את הפעולה הזאת.
נכון, אבל עדיין לא נעת לוקלית יותר מהר מהירות האור.
אם אור היה נכנס לך לחור תולעת, הוא עקב אותך.
כן.
זה הנקודה וזה חשוב להבין את זה, אבל אתה צודק שלעומת מי שהיה יוצא למסע הזה, מה שנקרא ב...
בדרך הרגילה?
באינסוף, כן. אז היה לוקח לו כנראה איזה פרק זמן, אולי אפילו, אולי הוא אפילו לא היה מסוגל לעולם להגיע לשם.
שזה אגב, אני חושב שרוב הטכניקות ל-FTL, ברוב הסדרות וסרטי מדע בדיוני, שמשתמשים ב, לא יודע, אנדרומדה סליפסטרים, אז...
מה הם עושים? זה מקמין את המרחב.
כן, הם עושים, הם נעים בכזה נתיבים שהם מחוץ לשלושת ממדי המרחב הסטנדרטיים שלנו, והאמת, אני לא לגמרי בטוח מה זה וורפ. בסטארטרק.
כן, נכון.
אולי מזכיר את מנואל QBR, שמעוות את המרחב מסביב לספינה.
נכון, אני חושב שזה מאוד דומה.
כן.
שאפשר להגיד פה, שאם אתה נע במהירות שהיא קרובה למהירות האור, המשמעות היא כמו להיות בכבידה מאוד גבוהה.
הנה, כאן נכנסת בעצם תורת היחסות, כי זה מאוד משמעותי. כן, העניין הזה של הקשר בין מהירות לבין זמן. כן, זה העניין כאן, כמו מהירות, זמן, מרחב, יש כאן כאילו קשר. אנחנו תכף גם נגיע לזה כשנדבר על הכוכבים ועל הזמנים שם.
וגם ככה בעצם עוקפים את הבעייתיות הזאת. נגיד, אם עכשיו נניח, ואנחנו באמת טסנו במהירות שקרובה למהירות האור, נניח והצלחנו באמת לעשות את זה, אז פרק הזמן שאנחנו חווים, ופרק הזמן שמי שהשארנו על כדור הארץ חווה, הוא... שונה עד כדי למעשה שיבוש כל המשימה. אז שימוש במאפיינים שמעבדים את המרחב בשביל לנוע כאילו בצורה שעוקפת את מהירות האור, מאפשרת לנו לשמור על, בעצם לשמור על הזמנים.
אבל הם לא שומרו על הזמנים בסרט.
הם לא שומרו על מסיבות אחרות, לא בגלל התנועה, לא בגלל
נכון,
הטיסה שלהם.
פשוט בחירה. כלומר, הם בחרו שהשינוי הזמנים, כן, כמו שאתה אומר, הפרדוקס התאומים הזה, כן, הוא יקרה בגלל כבידה, ולא בגלל מהירות.
נכון.
הם יכלו לעשות את זה באותו אופן גם בגלל מהירות, אבל בחרו לעשות את זה בעיקר כבידה. אז כן, אז יצאנו בעצם לחור תולעת, הסברנו מה זה חור תולעת, והגענו לכוכב, כן? כוכב עם גלים מטורפים.
בואו נעצור רגע. פלנטה, כוכב.
אוקיי.
אני רגיש לזה פשוט.
כוכב לכת?
זה כל כך מבלבל בעברית, אבל כוכב או סטאר זה עצם כמו השמש, שעושה תהליך של היתוך גרעיני פולט אור.
כוכב שבט.
כוכב שבט בעברית.
כן, בעברית כוכב שבט, גם שם מעצבן.
כוכב לכת, כוכב שבט.
כי הוא זז, השמש זזה, גם לא נורא. כוכב לכת או פלנטה, מה שמקיף ולא עושה תהליך של היתוך גרעיני.
כן, אז כל טוב. במקרה הזה, זה כוכב לכת שמקיף חור שחור. וכאן אנחנו בעצם נכנסים לעיוות זמן. כלומר, כאן תורת היחסות אומרת לנו, כן? תקן אותי טל אם אני טועה, שאם אנחנו בסביבה של כבידה מאוד חזקה, אנחנו בעצם... מאבטים את הזמן, כך שהזמן עובר יותר לאט למי שבתוך הכבידה, למי שמחוץ לכבידה.
זה אפילו יותר מזה. זה קורה כל הזמן.
כן.
גם עכשיו, ה-GPSים שלנו, יש להם תיקון בגלל העניין הזה של ה-time dilation שאנחנו חווים על כדור הארץ, בגלל הכבידה של כדור הארץ לעומת ה-GPS.
נכון, זה לא מדע בדיוני, אנשים צריכים להבין את זה. זה לא מדע בדיוני. בלי תורת היחסות לא היה לנו GPSים. לא היינו יכולים לנהוג בווייז, פשוט היינו מפספסים במאות מטרים כל פעם.
נראה לי שאפילו עשו את הניסויים האלה כמה פעמים, עם שעונים אטומיים, אחד על הקרקע, אחד באורביט מסוים.
אבל עושים את זה כל הזמן, עם לוויינים של ה-GPS.
לא, כן, אבל כאילו כשניסו להוכיח את זה, אז ההבדלים היו בנאנו שניות.
כמובן.
כן, עכשיו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אז שעון אטומי, אוקיי, אז בנו אותו לא הכי מדויק, יכולים להיות הפרשים כאלה. אבל באופן קונסיסטנטי, זה שעל הקרקע וזה ש זאת אומרת, זה שעל הקרקע חווה את הזמן
לאט יותר,
מהשעון שהוצב, מהשעון שהוצב אורביטלית.
נכון.
בגובה מסוים.
נכון, על הלוויין.
זה נהיה נורא מבלבל נורא מהר הדברים האלה, רגע מלאט ממהר, כי זה בדיוק העניין של תורת היחסות. אין דבר כזה לאט או מהר. כל עצם ביקום חווה תמיד את כל היקום זז לעומתו. כלומר, אם עכשיו אני הולך הביתה, זה לא שאני הולך הביתה במרחב, אלא המרחב זז לי מתחת לרגליים ככה שאני מגיע הביתה.
מעניין, זה דרך מעניינת להסתכל על זה.
זה הדרך של איינשטיין להסתכל על היקום. אין צופה מוחלט.
נכון, אין נקודת ייחוס.
בדיוק. כן. עכשיו, מכאן אנחנו מגיעים למצב הבא, שבו אם אנחנו נמצאים בתאוצה או תחת כבידה, שזה למעשה אותו דבר, המרחב והזמן שלנו מתוותים כתוצאה מזה. וככל שהעיוות יותר גדול, אנחנו בעצם ממירים במרכאות, כן? אנחנו ממירים את הזמן בשביל העיוות הזה. אז בשביל להיות בכבידה, אנחנו צריכים לשלם בזמן איטי יותר. אנחנו רואים את כל היקום חולף לנו מהר מעל הראש, אם אנחנו נמצאים בסביבה של כבידה סופר גבוהה.
תשמע, אז מה שקרה אפקטיבית בסרט, כן? כן. מדברים על, על משהו אפקטיבי, זה שהם ירדו לכוכב, ושם כל שעה בכוכב הייתה 7 שנים מחוץ לכוכב לכת.
אוקיי. פלנטה.
פלנטה.
הפלנטה עם הצונמי.
כן, הפלנטה עם הצונמי, עם הגלים המטורפים. דרך אגב, הגלים האלה, כן, פשוט כריסטופר נולן רצה לעשות הגלים האלה. כן, הוא חשש שזה מדליק, שזה מגניב, והוא בא לקיפ טורן ואמר לו, make it happen, make it physically happen. Okay? זה, ואז קיפ טורן אמר, אין מצב, אין, לא יכול להיות דבר כזה, כן? אז הוא בהתחלה חשב באמת שזה לא אפשרי, אבל אחרי הוא ישן על זה לילה, והוא קם, הוא עשה חישובים, והוא הגיע למסקנה שבעצם זה אפשרי, אם החור שחור מסתובב ממש מהר, והוא צעיר, כן? צעיר במושגים של זמנים באסטרונומיה, והוא הוכיח את זה. ממש כתב משוואות שמראות שכוכב הלכת הזה יכול להיות קיים עם הגלים הללו. כן, זה גלי, אני לא זוכר את השם שלהם.
אז בעצם הגלים נגרמים בגלל הגאות והשפל של החור השחור?
בדיוק.
וואו.
כאילו, מה שקורה, רגע...
אני הנחתי שזה סתם היה צונמי.
לא, לא, לא.
אתה אומר שזה...
כן, הכוכב לכת, הוא התנודד מהגלי כבידה של החור שחור, וההתנודדות הזאת היא שיצרה את הגלים האלה. זה לא סתם גלים של צונמי שעברו, וגם לא רק זה, הוא חישב שההפרש בין הגלים הוא באמת שעה.
וואו.
מטורף.
מטורף, מטורף. זה פשוט מדע, מדע, מאחורי מדע בדיוני, אולי הכי, הכי נצמד למציאות, לחוקי הפיזיקה שהתעסקנו בו עד היום נראה.
איזשהו משהו שדילגנו עליו.
גם הגלים, הוא הראה שהם לא נשברים. אם ראיתם, שמתם לב שהגל לא נשבר, הם פשוט עברו מעליו, שזה פשוט גל מושלם לגלישה. אתה פשוט ממשיך, עושה את כל כוכב הלכת, אם יש לך כוח, כן?
גלשו שם על...
הם גלשו, ואחרי זה הם עברו כאילו מעליו. הוא פשוט אף לא נשבר, זה גל פשוט... גל מושלם בגובה של 1,000 מטר. כן, צריך להביא את סלייטר שם.
נראה לי שדילגנו על משהו. למה בכלל זה אפשרי ש פלנטה תהיה בהביטבל זון, אם מה שהיא מקיפה אותו זה לא שמש, אלא חור שחור.
למה? למה לא?
למה לא?
אתה זוהה מאיפה האנרגיה כאילו שמגיעה לכוכב הלכת, מאיפה האור הזה?
לכאורה, חור שחור לא אמור לפלוט קרינה מספקת שתאפשר לנו אור וחום.
הבעיה, א', אני חושב שחור שחור סופח את כל מה שיש סביבו וגם פולט, כן? כלומר, מה שמגיע לתוך הר שחור לא יוצא. כן? אבל בגלל הסיבוב שלו, אז הוא כן פולט דיסקת ספיחה כזאת, כן? שאנחנו רואים את זה בסרט, בתמונה המדהימה של, תכף נדבר איך הם עשו את זה. ומה שאני, כאילו מה שקיפ טורן בעצם דיבר עליו, א', אנשים מאוד התעזבנו, או מאוד ביקרו את הסרט, לפני שקיפ טורן הוציא ספר על, שמסביר את כל הפיזיקה שמאחורי הסרט הזה, פשוט צריכים חכות, לא יצא, הוא, על זה הוא מצטר שהספר לא יצא יחד עם הסרט, אבל עד שהוא הוציא את הספר, אנשים פשוט אמרו, הקרינה אמורה להיות כל כך חזקה שמה, שהייתה אמורה לתגן אותם, כן, שהם היו קרובים לחור שחור ובכוכב לכת, אבל הוא פשוט הראה שהחור שחור הוא לא, הוא נמצא במצב צעיר, ככה שהוא לא סופח לתוכו את ה... לא יודע אם צעיר, כן, אבל הוא נמצא במצב שהדיסקת ספיחה היא לא כזאת שנכנסת לתוך החור שחור, אלא רק מסתובבת סביבו, ולכן הטמפרטורה היא כמו טמפרטורת שמש רגילה, ולכן קרני ה-X שנפלטות הם קרניים שהחליפות האסטרונאוטים יכולות לעמוד בהם.
בואו אפילו ניקח את זה עוד טיפה. זה כמובן, שוב, תיאורטית וכולי כמובן נכון. חור שחור בגדול, אם אתם רואים ביקום, תתרחקו. כן? אבל לצרכי הסרט כמובן שאפשר להנדס. וצריך להבין פה משהו באמת מעניין. חור שחור לא פולט אור. הוא חור שחור. דברים נופלים פנימה, לא יוצאים החוצה. קרינת הוקינג זה זניח ולא רלוונטי. לא, אבל מה שקורה, ודיברנו על זה קודם, עניין נקודות היחוס. אנחנו מסתכלים על החור השחור ורואים חומר סביבו, נכון? מקיף אותו. החומר הזה, מבחינת החומר, כבר מזמן נפל פנימה. אבל בגלל האפקט של הזמן, אנחנו רואים את החומר מתקרב לחור השחור, מעט, 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 מעט. עכשיו הוא שם בפנים, רץ לו וכיף. אבל עבורנו, וזה לא רק עניין תפיסתי, זה מהותית, החומר קופה.
רגע, אבל מה זה קופה? הרי פוטונים צריכים להגיע לעיניים שלנו.
אז בואו נדמיין חור שחור, נורא קל לדמיין אותו כמפל מים. אוקיי? יש את השלב שבו אם אני שוחה נגד הזרם, אני יכול עוד לצאת, נכון? ולא ליפול למפל מים. ככל שאני קרוב יותר למפל, ככה יותר קשה לי לשחות, מגיעה נקודה שבה לא משנה כמה מהר אני אחתור, אני איפול במפל.
נקודת האל-חזור הזאת.
נקודת האל-חזור. עכשיו, אני שם, חותר בשיא המהירות, יש נקודה שבה אני בשיא המהירות ונופל, יש נקודה שבה אני בשיא המהירות ויוצא. יש נקודה שבה אני בשיא המהירות וכפו במקום. אוקיי? בעצם קרן האור מגיעה לנקודה, מה שמעבר לאופק האירועים של החור השחור, שזה בעצם מעבר לפס השחור הזה שמקיף אותו, נפל פנימה. מה שבחוץ יצא החוצה, אבל מה שעל הדופן בעצם נראה עבורנו כקופה שם. כי יש לנו מהירות האור כלפי חוץ, מהירות האור כלפי פנים, ואז עבורנו אנחנו נראה אותה קפואה שם, בתיאוריה לנצח, למעשה תהיה הסחה לאדום, רד שיפט, עם הזמן, והיא בעצם תלך ותהיה אדומה יותר ויותר, עד שהיא...
ידהה?
היא תהיה, כן, באדום, ואז ברדיו בסוף, ואי אפשר יהיה... כמו,
תשמע, כמו שאני מתאר, הילדה שלי כבר יודעת להסביר לילדים שלה בכיתה מה קורה למי שנופל לחור שחור. היא עמדה פשוט ותיארה את זה, והילדים היו בשוק, וגם המורה הייתה בשוק. היא אמרה להם, כן, נופלים, ולא נעלמים, אלא לאט לאט, קופים במקום, ועד לאט לאט דועים עם הזמן, אבל...
וזה עבורנו.
וזה עבורנו, כן. עבור הבן אדם...
הוא לא שם לב שקרה משהו. הוא ממשיך את הצניחה החופשית לחור השחור. אגב, אם כבר נכנסנו לזה, אנחנו נראים פה על חור שחור על מסיבי גדול וכולי, כי בקטן אנחנו נמות הרבה לפני, אבל בחור שחור גדול, הוא נופל פנימה, הוא רואה אותנו, אבל, כן, אנחנו רואים את הזמן שלו הולך ועוצר, הוא רואה את הזמן שלנו הולך ומאיץ. אז הוא מסתכל למעלה, נהיה לו דיסקה שהולכת וסוגרת עליו מעל הראש בצבע שחור.
למה דיסקה שהולכת וסוגרת?
כי בעצם הוא מקבל... אור, נכון? אנחנו מסתכלים, אנחנו פותחים מעין קונוס כזה של ראייה.
כמו של כלב ששם כאילו בראש, כן?
בדיוק. ככה גם אנחנו קולטים אור, קולטים את המרחב. ככל שאנחנו נכנסים לחור השחור, יותר ויותר אחוז מהמרחב הזה נהיה אזור שהוא בהגדרה שחור, שאור לא יכול
לצאת
ממנו. אז אנחנו רואים את הבפנים של החור השחור שהוא שחור, כי הכל חייב לנוע כלפי פנים. אם אנחנו נסתכל פנים, אגב, אנחנו לא נראה כלום, אנחנו נראה רק שחור, כי שום דבר לא יכול לעלות החוצה. אנחנו נראה למעלה את היקום הולך ונסגר, הולך ונסגר, והחלק הכיפי, אנחנו נראה אותו מאיץ קדימה עד אין סוף הזמן. Mm-hmm. כלומר, אנחנו נראה fast forward של כל מה שיקרה טריליוני שנים קדימה. ולכן, אם שואלים אותי, זו הדרך בה הייתי רוצה למות. בדיוק, אם אני כבר בן 90 וזה, זרקו אותי פנימה, לפחות נראה את הסוף.
אז אתה אומר, אם אנחנו ניפול, כן, ממש ניפול, לחור שחור על מסיבי, אנחנו לא נעשה מה שנקרא ספגטיזציה, אלא יהיה לנו זמן שבה אנחנו ניפול ונראה את הכל מאיץ.
תיאורטית, אפשר לשחק עם זה. סביר שאתה תמות הרבה לפני, בסדר? ממיליון ואחת סיבות אחרות של אלף ואחת דברים שקורים. אבל תיאורטית, בוא נדבר רגע על ספגטיפיקציה, כי זה פשוט אחד המושגים שאני הכי אוהב.
אני אוהב את המילה הזאת.
אסטרונומים הם גרועים, אסטרופיזיקאים גרועים בלתת שמות לדברים. פעם ב... יש לנו הברקה. ספגטיפיקציה היא בעצם תהליך שבו כוח הכבידה, כרגע שפועל עליי מכדור הארץ, הוא חזק יותר על הרגליים לעומת הראש, בהנחה שאני עומד על הרגליים. צריך להגיד את זה, לא כולם. בכדור הארץ זה זניח. בכדור הארץ זה זניח, אבל בחור שחור אתה יכול להגיע לנקודה שבה כוח הכבידה על הרגליים הוא כל כך יותר חזק מהראש, שהגוף שלך מתחיל להתפרק, ואתה נהיה מעין קונוס ארוך, לא קונוס, אלא יטריה ארוכה, כן? ובסוף אתה תגיע למצב שאתה, אתה כבר מזמן לא אתה, אבל אתה מעין ספגטי ארוך כזה, בעובי של אטום אחד.
אבל גם הזמן שבו הרגליים שלך, הוא יותר איטי מהזמן של הראש שלך. נכון. הראש שלך מזדקן יותר מהר מהרגליים.
נכון, מצד שני אתה גם נופל במהירות מטורפת תוך כדי. אז כאילו...
זה לא לקחתי חושב.
כן, אבל נכון, אתה צודק כמובן תיאורטית, אתה נהיה ספגטי, אתה גם מת מזמן בשלב הזה. כן, אתה ספגטי ארוך של אטום, אתה כבר לא תוהה שם על היקום.
לא כמו קופר, טוב, שנפל, תכף אנחנו נגיע.
כן, לא, מתיו מקונה יצא בזול בסך הכל.
במקרה הזה הוא גם לא חווה עדיין כבידה מספיק גבוהה בשביל להתעלף אפילו. כן, אז עם כל זה שקופר הוא טייס של נאסה והתאמן בכוחות כבידה רציניים, אז ראינו שהוא לא מת התעלף ברגע שהוא נכנס לתוך החור השחור וחווה את שדות הכבידה המוגברים שם. אז הוא עדיין לא הגיע למוד הנודלינג.
כן. הוא... טוב, הוא לא הגיע לשום מוד, הוא הגיע לשום מוד, אבל תשמעו, דיברתי על זה קצת קודם, כן, אז עוד פעם, המדע מאחורי הסרט הזה, אז קיפ טורן, הוא רצה לראות בעיניים שלו, כן, ולהגיש בעצם לאנשי ה-CGI, הוא רצה שהם ייקחו את המשוואות שלו, הוא נתן להם, כן, דפים של משוואות, שמתארות בעצם, שוות היותר שמתארות את החור שחור, לצוות של זה 30 מהנדסים שם ואנשי CGI, הם לקחו את המשוואות, והם ייצרו על פיהם סימולציה מדויקת, כן, של העידוש הכבידתי והדיסקת ספיחה שיש מסביב לחור שחור, והתוצאה הזאת שלהם, של האפקט החזותי, בעצם זה מה שאנחנו רואים בסרט, והיא סיפקה, כן, לקיפ טורן תובנות מדעיות חדשות, והוא כתב 3 מאמרים, רק בעקבות ה-CGI שהם עשו ובעקבות המשוואות. עכשיו תבינו שתמונה אמיתית של חור שחור אמרנו, רק ב-2019 ראינו, הסרט יצא ב-2014, אוקיי? וקיבלו אז את הפרס נובל ב-2020. יש גם סרט בנטפליקס על העבודה הזאת, זה אני מאוד מאוד יצירות. מה שאני רוצה לומר שבעצם הסרט קיבל שבחים, כן, ב-2019-2020, עד כמה התמונה של חור שחור באמת מתאימה למודל, שיצרו שם בסרט, על פי המשוואות של קיפ טורן. זה מטורף.
צריך גם להגיד כמובן התמונה שצולמה ב-2019-2020, זה לא דומה ברזולוציה לסרט. כלומר, אין לנו תמונות של חורים שחורים כל כך מקרוב. בסוף, אחת הבעיות עם לצלם חור שחור, זה שהוא שחור, והחלל שחור. אז קשה מאוד לראות שחור על שחור.
נכון, אבל יש את הדיסקת ספיחה.
זה דיסקה, נכון. אז זה מה שאנחנו רואים, וזה גם מה שראו בסרט. חפשה, גם המעבר בחור תולעת, גם העניין הזה של החור השחור, נותן את התחושה של העיוות של המרחב. כי זה בעצם מה שקורה, שהוא עובר בחור התולעת, נכון? הוא עובר דרך העיוות במרחב.
רגע, חור שחור, חור תולעת.
חור תולעת, שהוא עובר. חור שחור,
רגע, החור תולעת אמרו, שהוא בצורה של כדור, לעומת הרבה סרטי מדבנים שעושים אותו בצורה שטוחה.
נכון.
והם גם הסבירו את זה.
הם צודקים גם. הם צודקים. גם חור שחור, אגב, הוא כדור. כי שוב, זה, זה, זה ספירה תלת מימדית. Mm-hmm. כן? אם הוא, אם זה חור במרחב דו-מימדי, הוא יהיה עיגול, אז חור במרחב תלת מימדי, יהיה כדור. זה בסך הכל גם make sense מהרבה בחינות. כן. חור שחור, שאתם מדמיין חור שחור, הוא כדור, ואגב, נכון גם, חשוב להגיד, זה לא איזה שואב אבק, כן? חור שחור הוא לא איזה יצור כזה אקטיבית ששואב את כל היקום אליו.
זה מסה.
זה מסה, בדיוק. אם היינו מחליפים את השמש שלנו עכשיו עם חור שחור, עם מסה זהה לשמש, לא היינו שמים לב לכלום. אנחנו מקליטים את זה בערב, הכל היה נשאר אותו דבר, פשוט הבוקר לא היה מגיע אף פעם.
אחרי 8 דקות היה נעלם לנו אור. אם היינו עושים בערב, כן, פשוט לא היינו שמים לב, נכון? אם זה היינו ביום, זה אחרי 8 דקות.
או שהיינו, רואים את הקרינה מדיסקת הספיחה. הרי בפלנטה עם הגלים, יש אור.
יש אור של...
השמיים כחולים.
אבל אני חושב ש... טוב, השאלה באמת... אם אנחנו באמת הופכים את השמש, מתי, אם מתי הוא מתחיל לספוח אליו דברים?
נכון, לא, אין, השאלה מה יש שם. אם פשוט נחליף את השמש, כמו שהיא עכשיו, בחור שחור, בדיוק באותו מסה, שום דבר לא ישתנה.
כן, כי אין למה לסחוב.
אין
למה לסחוב, כאילו...
כבידתית. אנחנו כאן מדברים עכשיו על משהו שהוא אקוויוולנטי לקרינת גוף שחור שאנחנו חווים כרגע מהשמש. זאת אומרת, משהו שהוא בסרפס של טמפרטורה של 5,700 קלווין, משהו כזה.
אתה אומר שגם טמפרטורה תשתנה.
לא, אז אני אומר שלפי הסרט, אז כנראה הדיסקה, דיסקת האור שאנחנו רואים שם, אז היא פולטת מה שהיינו צופים לקבל מהשמש, או משהו שהוא אקוויוולנטי לשמש.
כן, אבל השמש אין מה לספוח. כלומר, היא פשוט תהיה חור שחור, וזה יישאר ככה. אין לה מה לספוח.
אז אולי נפתח פה רגע סוגריים, חור שחור לא פשוט צץ ביקום. חור שחור, למיטב...
איך הוא נוצר? בוא נסביר באמת.
למיטב ההבנה שלנו היום, כוכבים, כן, סטארס, כמו השמש, אבל הרבה הרבה יותר גדולים, כלומר, מעל 20 מסות שמש, אנחנו מדברים פה על כוכבים מכובדים, מתיחים להנעתם מימן להליום, הכל טוב ויפה, אחרי זה מתיחים הליום לליטיום? אני לא זוכר. לא משנה. ההליך הזה של היתוך גרעיני הוא ממשיך לכמה יסודות. בשלב מסוים מגיעים לברזל, ברזל אי אפשר להתיך, וכתוצאה מזה הכוכב קורס. עכשיו, מה שקורה ביתוך, השמש מתיחה, מה זה אומר להתיך? זה מייצר מלא אנרגיה. האנרגיה דוחפת כלפי חוץ, כן? כמו שפצצה מתפוצצת דוחפת כלפי חוץ. הכבידה כלפי פנים, איזון, הכל טוב, כולם נהנים. אנחנו מגיעים לכוכב ב-20 מסות שמש, שהוא מגיע למצב שמפסיק היתוך הזה, אז אין מה שידחוף כלפי חוץ. כל מה שיש זה 20 מסות שמש, שדוחסות הכל פנימה. אנחנו מגיעים למצב שבכמה רגעים, באמת, במהירות שהיא מגיעה לרבע ממהירות האור, כל החומר הזה קורס פנימה, וזה נהיה פיצוץ אדיר שנקרא סופרנובה. אחד האירועים הכי אלימים שקיימים בטבע, ולרגע אחד, זה יכול אפילו כמה שנים שלנו, כן? לרגע אחד, כוכב מהיר יותר מכל הגלקסיה, יותר מכמה מיליארדי כוכבים. זה באמת מטורף לחלוטין. עוד הערת סוגריים, מתישהו במאה ה-11, משהו כזה, הייתה סופרנובה ביחסית קרובה בשביל החלב, שהיא הפכה להיות העצם השמימי הכי מהיר בשמי הלילה. עכשיו...
כמה זמן?
במשך כמה שנים. וואי. יש על זה תיעודים של אסטרונומים סינים וגם מוסלמים.
והם לא ידעו.
זה מה שמטורף, שאני אומר, היום אם יופיע דבר כזה, אנשים ישתגעו. שזה סימן מאלוהים וסימן וכולי וכולי. בתקופה כזאת,
שמה,
באמת מדהים לחשוב מה עבר לאנשים בראש. כן. באמת מעניין לחשוב על זה. טכנית זה גם יכול להיות חזק יותר, אם יהיה סופרנובה קרובה אלינו מאוד, זה גם יכול להעיר יותר חזק מהשמש. וכל הזמן, למשך כמה...
יכול גם לפגוע בכדור הארץ?
אם זה מספיק קרוב, אז כן. זה אירוע מאוד מאוד אלים. עכשיו, הסופרנובה...
עם גלים כבידתיים אלימים או ש...
גלים כבידתיים ברמה שיעשו לנו פה... שאנחנו נוכל להרגיש את זה בעולם המקרוסקופי שלנו, אנחנו צריכים מהתנגשות של חורים שחורים מאוד מסיביים.
הבנתי. כמו זאת שתיעדו את הבלופ. נכון?
כן, הבלופ הזה זה חורים שחורים על מסיביים. אלו חורים שחורים שנמצאים במרכז גלקסיות. המסה שלהם היא כמה מיליונים עד כמה מיליארדים מסת השמש. כן, זה קנה מידה אחר. אבל חור שחור רגיל, שפשוט כוכב גדול של 20-30 מסות שמש קורס, יש את הסופרנובה, פיצוץ אדיר, במהלכו גם נוצרים מלא חומרים כבדים, בסוף נשאר החור השחור הזה. עכשיו, חלק גדול מהג'יפה הזה, מהחומר שהרכיב את הכוכב, לא קרס לחור השחור. הוא מקיף את החור השחור הזה, במהירות הולכת ועולה, וכמובן ככל שהמהירות עולה, החומר מתחמם.
הבנתי, אז הדיסקת ספיחה זה בעצם החומר שנפלט מהחור השחור, מהכוכב, סליחה, ועכשיו מסתובב סביב החור השחור.
נכון. יש גם עוד מקרים, למשל, של חור שחור שמקיף כוכב אחר, נגיד מקיף שמש, מערכות בינאריות. והחור השחור כל פעם מפיל לתוכו חתיכות מהכוכב שהוא מקיף, ואז כמובן זה גם כן יוצר דיסקת ספיחה והרבה קרינה וכולי. אז כן, יש כמובן נקודה שבה הטמפרטורה תהיה בדיוק 5,700 מעלות, ואם האטמוספירה ישירה בחנקן כמו אצלנו, זה גם יהיה בצבע כחול, וזה מסתדר יפה בסרט.
אם הכל מסתדר, אז הכל מסתדר. כן.
בשביל זה אנחנו עושים סרט. שוב, אני אומר, במציאות, אם אתם רואים חור שחור, זה גם פודקאסט פרקטי, נכון? זה חשוב.
זה חשוב, אם אתם רואים, כן.
בגדול, אתם רואים, תטוסו, כן, אתם החללית שלכם, חור שחור, תטוסו לצד השני, זה כנראה יהיה נכון יותר.
כן, מדהים.
אלא אם כן אתם מתיו מקונאי, ואז...
זה, אצלו החוקים עובדים קצת אחרת. יש גם את העניין של העידוש כבידתי שם, שאשכרה רואים בתמונה, והם עשו את זה ב-CGI, כי מה שאתם רואים בתמונה, אני אראה לכם, כן? הנה, אתם יכולים לראות את זה כאן. כן? אתם לא, המאזינים לא רואים, אבל אני מראה. פה. כן. כאן. אתם רואים, יש כאילו שתי דיסקות, כן? אם המאזינים יכולים לגגל, אני גם אשים לינק לפודקאסט, יש בעצם שתי דיסקות. אבל זה לא שתי דיסקות. זה דיסקה אחת. הדיסקה העליונה והתחתונה היא בעצם העידוש הכבידתי של הדיסקה הזאת, שהאור פשוט עובר לנו ונראה לנו כאן. אבל זה בעצם הדיסקה הזאת שמסתובבת. מטורף.
אז חוסר הסימטריה זה בגלל הסיבוב.
זה בגלל שהוא, כן, שמסתובב, אבל יש לך פשוט עידוש כבידתי, זה מה שאיינשטיין בעצם חזה בתורת היחסות. כן, שהאור בעצמו מתעוות, כן, בגלל הכבידה, והוא לא נראה במקום שהוא אמור כביכול להיות, אלא מוסת, מוסת אלינו.
זה חוזר השיחה שלנו ממקודם על נקודת הצופה היחיד. האור לא מעניין אותו, האור זז בקו ישר...
במהירות קבועה.
במהירות האור בקו ישר. המרחב מתעקם כתוצאה מהמסה.
כן.
ולכן זה נראה כאילו אנחנו מסתכלים דרך עדשה, כן? כי יש איזה אפקט כזה, כי פשוט המרחב עקום, אבל...
נכון. האור נע בקו ישר, וה... נכון.
זה בגלל זה כל כך... אני יודע, זה מבחינתי תמיד קשה לתפוס את זה.
כן. אני מסכים, כן.
אז כשקופר... פלט את עצמו מהחללית כשהוא כבר היה אחרי האבנט הורייזן והתחיל לשעות לעבר מרכז החור השחור, התחילו כבר דברים קצת משוגעים.
כן, זה החלק
כאן אנחנו נכנסנו למלא דברים שכבר לא ממש יודעים מה קורה בפנים. זאת אומרת, מכל הסרט דיברו על זה שחסר להם דאטה והם רוצים לנסות להוציא דאטה מתוך החור השחור, ודיברו על זה שמלכתחילה אי אפשר להוציא משם דאטה.
נכון, בדיוק על זה דיבר, שום דבר לא יכול לצאת בחור שחור, כולל מידע, ויש, וגם יש פרדוקס שלם על זה, אנחנו גם דיברנו עליו באחד הפרקים, שנקרא כן. פרדוקס המידע.
אלא אם כן, מסתבר, יש גם חור תולעת בתוך החור השחור, שמאפשר לו להיכנס אליו, לעבור בספרייה שבמרכז היקום, בסוף היקום,
כן.
ולצוץ שוב ליד שבתאי.
תשמע, אם בתוך הסינגולריות הזאת, הוא יכל להשתמש בכבידה כדי להזיז דברים, להזיז שעון במרחק כמה טריליוני או מיליוני שנות אור, אז הוא גם יכול לזוז כנראה במרחב ולעבור חזרה לשבתאי. העניין הוא ששם באמת כאילו יש שם את המשחק הזה שכביכול האנושות התפתחה באופן כל כך מתקדם שהם שולטים גם בממד הזמן והמרחב, ולכן בעצם מה שקורה שם בתוך הסינגולריות זה כל הממדים הם פרוסים, ואתה יכול לעבור ביניהם, כן? אתה יכול לדלג בכל המימד של הזמן והמרחב, אחורה וקדימה, וזה כנראה מה שהוא עשה. דרך אגב, לא אמרו על זה בסרט, אבל כנראה שהוא זה שריסק לעצמו, הוא עשה לעצמו את התאונה של המטוס, אם אתה זוכר? יכול להיות שם תאונה, בגלל זה הוא הפסיק להיות אסטרונאוט, הוא הפך להיות חקלאי, אז כנראה הוא עשה את זה לעצמו, בגלל גלי כבידה, הוא פשוט... פשוט עם הכבידה הוא גרם למטוס של עצמו, כדי שהוא יוכל להיות חקלאי, כדי שהוא יוכל לגלות לבת שלו, את איפה נאסה נמצאת וכל הדברים האלה. כלומר, יש פה, מה שאמרתי, לולעת זמן. כן, דטרמיניזם.
יש כאן חלק שהוא עקבי בהיגיון הפנימי של הסרט. זאת אומרת, כן, אז הפיזיקאים של נאסא, המנוע שהם ניסו לפתח, הוא מניפולציה של כבידה באיזושהי תצורה, אז בוא נגיד נזרום עם זה, ונמשיך עם זה עוד איזה כמה מאות שנים, ואם יכולים להמשיך לפתח את הסיפור הזה, אז כן.
כן, אבל זה יותר מזה, הם לא סתם זרקו את העניין, כן, של כבידה, אוקיי? כי הבעיה הכי גדולה היום בפיזיקה, כן, נכון טל, זה בעצם האיחוד לעשות תיאוריה שמחרת את הכל, בין מכניקת הגוונטים לתורת היחסות, אוקיי? בין כוח הכבידה לשאר הכוחות שקיימים בטבע, ובעצם הם אומרים שבסינגולרית הזאת נמצא מידע, כי היום בפיזיקה לא יודעים לתאר מה קורה בסינגולריות שחור שחור.
בוא נדבר רגע על המילה הזאת, סינגולריות, כי אנחנו אומרים אותה כמה פעמים ולא באמת הגדרנו אותה. בעצם יש לנו בעיה, נכון? הרי אמרנו מה זה חור שחור, כוכב, קרס, שחור, כשום אור לא יוצא. אנחנו לא יודעים על שום דבר בטבע, שנע מהר יותר מהירות האור, וגם תיאורטית לא יכול להיות דבר כזה. לכן, כל דבר שעובר את אופק האירועים של החור השחור, חייב לנוע לנקודת המרכז. הוא לא יכול לנוע לאף כיוון אחר. כלומר, כשמשהו נמצא בתוך החור השחור, יש לו עתיד מוחלט ודאי, בזמן מוגדר הוא חייב להגיע לנקודה.
בזמן סופי, אתה אומר.
בזמן סופי.
יחסית לזה שנופל.
יחסית לעצמו.
יחסית לעצמו.
הוא יודע שהעתיד שלו בוודאות יהיה הגעה לסינגולריות. נקודה, כן, סינגולריות היא בעצם הנקודה במרכז החור השחור. הבעיה שהנקודה הזאת חייבת להיות קטנה בצורה אינסופית, נקודה, כן? אפס גובה אורך רוחב. אנחנו יודעים שאי אפשר להכניס כמות חומר סופית לנקודה קטנה באופן אינסופי.
אבל זה קורה בשני תופעות. אחד זה המפץ הגדול, ושני זה חור שחור. ששניהם אנחנו לא יודעים
מה קרה. בשניהם אנחנו לא יודעים מה קרה. ולכן אנחנו קוראים להם סינגולריות. אנחנו לא יודעים להסביר את טריליונית מיליארדית השנייה הראשונה אחרי המפץ הגדול, ושם יש גם עוד הרבה תופעות שהן פחות רלוונטיות. המפץ הגדול הוא גם התרחבות המרחבים עצמם. זה לא חור שחור הפוך בתיאור המתמטי.
אנחנו לא יודעים באמת להגיד שזה התחיל מנקודה.
אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים להגיד משלב האינפלציה, שזה 10 בחזקת אל תפסו אותי, מינוס 32 או מינוס 36 שניות.
שלפני זה אין פיזיקה.
לפני זה הפיזיקה שלנו לא עובדת.
הפלנק.
בדיוק, עידן פלנק. אפילו גם קצת אחרי, אבל לא חשוב. המרחב עצמו מתפשט. חור שחור הוא תופעה במרחב. אבל זה רגע הערת שוליים. הסינגולריות הזאת, מרכז החור השחור, היא נקודה שבה אנחנו צריכים לרכז כמות חומר סופית, כן? אפילו עת, אחד. אנחנו לא יכולים לדחוס את העת הזה לנקודה קטנה בצורה אינסופית, כי שוב, זה לחלק לאפס.
תמיד שיש אינסוף במשוואות בפיזיקה, כנראה שיש בעיה. כנראה שמשהו שם לא מסתדר. כי אין בטבע באמת כאילו אינסוף. משהו חייב...
אומרים שזה כללה בפיזיקה.
כן.
עכשיו, אנחנו עוד יודעים ממכניקת הקוונטים שלשום דבר לא יכול להיות מיקום מוגדר בצורה מסלמת. אז אנחנו מדברים פה על נקודה שמצד אחד קטנה בצורה אינסופית, מצד שני אנחנו יודעים שאין לה מיקום מוגדר ותן לזה וזוויתים מוגדר, אי אפשר כרגע לחתן את זה. יש תורת המיתרים, לא ניכנס לזה עכשיו, יש כל מיני רעיונות על איך אפשר אולי איכשהו למזג את שתי התיאוריות האלה.
כן.
אבל בכל מקרה, אפשר גם להגיד שזה לא משנה לנו, כי מבחינתנו, כל דבר שהוא מעבר לאופק האירועים, הוא בהגדרה מעבר לאופק האירועים, ואנחנו לא יכולים, אפילו אם ניכנס ונגיע לשם, אנחנו לא נוכל לצאת ולספר.
כן, אבל בדיוק ההגדרה הזאת היא יוצרת את פרדוקס המידע. כן, זה בדיוק הבעיה, שכל מה שנכנס לשם עובד לנצח, בעצם כל המידע שנכנס לשם עובד לנצח, ואיך אנחנו מסבירים את האובדן מידע הזה, כי מידע לפיזיקה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, זה חוק מהותי, כן, חוק שימור המידע הוא חוק מהותי בפיזיקה.
נכון, בעצם אם חור שחור נוצר כתוצאה מכוכב שקרס, או כתוצאה מהמון המון פיצות שריכזנו בחדר אחד, הדבר היחיד שאנחנו יודעים ברגע שזה חור שחור, זה מה המסה שלו. אנחנו יודעים גם את הסיבוב ומטען חשמלי. מטען חשמלי כמעט תמיד יהיה ניטרלי בטבע. סיבוב כמעט תמיד יהיה. בפועל אנחנו יודעים עמדות המסה, וזה שלוש התכונות, זה מה שנקרא משפט ה-No-Hair, NCR. פה יש שאלה, אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס רגע לטיפה יותר לעומק על קרינת הוקינג וכו', אבל אין בעיה מהותית בזה ש המידע נמצא בתוך החור השחור. כלומר, המידע לא נגיש עבורנו, אבל זה לא אומר שהוא עבד. יש לי, עברנו דירה לא מזמן, מצאתי הארד דיסק כזה, אתם זוכרים שפעם היה הארד דיסק?
היה לך ביטקוין שם?
לא. אבל היה לי כל מיני שטויות שהייתי טינג'ר. אני לא בדקתי, אבל הארד דיסק הזה לא עובד. בסדר? סיימת שלו. המידע נמצא על הארד דיסק.
נמצא.
אבל עבורי הוא לא זמין יותר. אוקיי, באותה מידה אם איבדתי את הסיסמה לארנק של הביטקוין שלי, הביטקוין קיים עוד שמה, אבל עבורי הוא לא קיים יותר.
כן, אבל פיזיקלית הוא קיים.
הוא קיים. עכשיו יש שאלה אם קרינת הוקינג כחור שחור מאבד את המסה שלו בתהליך איטי להחריד.
כן, אבל הקרינה לא יכולה להכיל מידע כמה
שנים. בדיוק. יש לנו בעיה, כי הקרינה במהות שלה היא נוצרת כתוצאה מחלקיקים וירטואליים שהם תופעה במרחב זמן עצמו ולא תופעה של המסה. אז יש היום הרבה מאוד מחקרים על זה, ממש מהתקופה האחרונה שמנסים להסביר איך קרינת הוקינג, כן, אותה קרינה שמעדה את המסה של החור השחור, יודעת להסביר משהו מהמידע, וכל שני וחמישי צץ איזה מחקר על זה. סופר מרתק, זה קצת, לדעתי, דיטור רחב מדי בשביל הסרט.
אנחנו מתים בדיטורים, אבל...
לא, אבל זה לא סופר אקססיבל לפורמט הפודקאסט הזה.
לא, תשמע...
יש לי פרק על זה.
אם אתם רוצים, אתם יכולים להזין לפרק, ואלא אין סוף, הפודקאסט של החלל והזמן. אני רק אוסיף שגם אמרתי, כמו שאמרתי, יש סרט בנטפליקס, כן, שמספר על זה שהם ניסו להסביר את פרדוקס המידע, עם כך שהמידע, שכל מה שנופל לתוך חור שחור, בעצם מוטבע המידע על אופק האירועים עצמו. כלומר, יש שיער מסביב לחור שחור, יחד עם אוקינג.
אתה יודע מה המסקנה של זה?
שמה?
שאם אתה יכול לקדד מידע תלת-מימדי על מרחב דו-מימדי, הרי צריך להגיד, החור השחור גדל. כל פעם שאנחנו מכניסים מסה פנימה, החור השחור עולה במסה, וזה מקושר לספירה שלו, כן? למרחב הדו-מימדי, שהוא בעצם החור השחור, הדפנות של החור השחור. יש לנו שם לקידוד של מידע תלת-מימדי על מרחב דו-מימדי.
הולוגרמה?
קוראים לזה הולוגרמה. אם אנחנו יכולים לתאר ככה את המידע, אז גם אפשר לתאר ככה את היקום כולו, תיאורטית. כן, זה נקרא היקום ההולוגרפי, ויכול להיות שאנחנו בעצם כולנו חיים על אופק אירועים של חור שחור.
או בסימולציה.
או בסימולציה.
פרק שלישי, שמדברים עליו.
אנחנו עושים הרבה פרסומות היום. אבל העניין הזה, שאנחנו יכולים, זה לוקח אותנו לדעתי לנקודה הבאה בסרט, להסתכל על המרחב, הארבעה מימדי שלנו, מנקודה גבוהה יותר, הרי בעיקרון הולוגרפי אמרנו, אנחנו יכולים להסתכל על מרחב שהוא דו-מימדי, בתלת מימד. מה אם אנחנו יכולים להסתכל על המרחב הארבעה מימדי שלנו, ממימד גבוה יותר? אמרתי בהתחלה שאנחנו חופשיים בשלושת מימדי המרחב, נכון? אנחנו יכולים לבחור את האורך גובה רוחב שלנו, ובואו נתעלם רגע משיקולים כמו הכבידה של כדור הארץ ודברים כאלה. אני יכול לבחור איפה אני, נכון? אני יכול להיות בכל נקודה כזאת. זמן, אני לא יכול לבחור איפה להיות בו. אני תמיד שבוי של ההווה. העבר הוא בלתי נגיש עבורי.
השאלה מה זה הווה, כי היא גם הווה, אתה לא יכול באמת להגדיר, כלומר, הוא כל הזמן פילוסופית, כן? הוא כל הזמן בורח לך.
נכון, אבל אתה...
אין לך נקודה שאתה יכול להגיד, זה ההווה, ברגע שאתה תגיד, זה כבר לא ההווה.
תראה, כל מה שאני חווה כבר קרה.
כל מה שאתה חווה, כן. זאת אומרת, אני עכשיו חווה, אני עכשיו חווה, שזה כבר...
לא, אבל נגיד, אני עכשיו חווה, נגיד, כשאני מסתכל עליך עכשיו...
זה כבר קרה, אתה מסתכל, כן.
כן, גם יש דיילשן של המוח.
כן. אתה מסתכל על העבר, כל מי שלך נכון.
בדיוק. אבל אתה עדיין לא יכול, כמו שאני יכול עכשיו לקום וללכת צפונה או דרומה, אני לא יכול לקום וללכת אחורה בזמן. אני לא יכול להסתכל על ציר הזמן. וזה אולי מגיע לנקודה של סוף הסרט, ש... כשהוא נמצא במרחב הזה, שנדבר עליו...
אתה זרקת את זה.
את מה?
קוראים לנקודה הזאת, לקוביה הזאת, זה קוביה, שתי קוביות בעצם שמחוברות, נקרא אתה זרקת.
כן.
כן.
שזה מרחב חמישה מימדי.
חמישה מימדי, כן.
כאילו ארבעה מימדי מרחב. אז הוא בעצם נמצא באיזה מרחב על, כן, המרחב, המימד החמישי נקרא לזה, ויסלח לי המאזין בני גנץ. הוא נמצא באותו מימד חמישי, והוא רואה את ארבעת מימדי הזמן מרחב. עכשיו, מימדי המרחב, אנחנו רואים אותם ואנחנו סבבה איתם, כי זה בערך כמו שאנחנו חווים אותם. הזמן זו הנקודה המעניינת, כי הוא רואה את הזמן כדטרמיניסטי, כמשהו שקורה כל הזמן. מתי הקלטת את הפודקאסט הזה? תמיד. מתי נולדת? תמיד.
כמו שב-Arrival הם רואים את הזמן, כן, בעצם, ודיברנו על זה, כדבר מתמשך ויחיד, כלומר, העבר, ההווה והעתיד, כולם אותו הדבר, הם בעצם ממשכים, ואין בעצם, אין עבר, הווה ועתיד, זה דבר אחד.
זו בעצם גישת הסרט, שהזמן הוא מרחב בדיוק כמו אורך. כלומר, כל האורך תמיד היה ותמיד יהיה. כל הזמן תמיד היה, תמיד יהיה. כל הדברים קרו ותמיד יקרו.
דטרמיניזם, פטליזם, מטורף.
בדיוק. יש עם זה קושי, ופה שוב החתונה הבעייתית שלנו, ולמה זה סיפור כל כך קשה, אנחנו יודעים ממכניקת הקוונטים שיש מימד של הסתברותיות, של אי-וודאות. אם כל הזמן קרה כבר, אז אני לא יכול להגיד שיש לי אי-וודאות בתהליכים קוונטיים.
תשמע, זה לוקחתי דרך אגב למשהו ששנתי לעצמי, כן? שהם דיברו שם על חוקי מרפי, אוקיי? בגלל שהבת שלו קוראים לה מרפי, אוקיי?
אני חושב שהוא קרא לה ככה בשביל הסצנה.
אז נולן קרא לה ככה. אוקיי, אבל הוא משנה שם את הגרסה שלו, של מרפי, כן? בשביל הבת שלו, שחושבת שזה... אנחנו מכירים בעצם את החוקר מרפי, אנחנו מכירים גרסה של מה שיכול להשתבש, ישתבש. אבל הוא אומר לה, לא, תסתכלי על זה, שאת הגרסה של מה שיכול לקרות, יקרה. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים שלא כל מה שיכול לקרות קורה, כן? נכון? עכשיו מייקרוסופט לא מתפוצצת פה, נכון? אבל אם אנחנו לוקחים את זה, אני חושב שהגרסה הזאת, אם אנחנו חושבים עליה, זה בעצם הפירוש השני של מכניקת הקוונטים. כלומר, לא פירוש קופנהגן, פרשנות קופנהגן, אלא פירוש העולמות המרובים. כלומר, אם אנחנו לוקחים את המושג הזה של עולמות מרובים, שכל חלקיק בסופרפוזיציה הוא בעצם קורס לכל המצבים בו זמנית רק בעולמות שונים, כן? אז אנחנו מגיעים לדבר הזה שיש דטרמיניזם, כן? אבל הדטרמיניזם הוא פשוט מפוזר, ההסתברות הזאת היא פשוט מפוזרת בין כל העולמות.
ובתוך כל עולם, דטרמיניזם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו כבר בתוך... זאת אומרת, אם עכשיו אתה צופה בחלקי קורס, זאת אומרת, מקריס את פונקציית הגל שלו לכדי נקודה אחת שבה בסופו של דבר הוא נמצא, מה מונע ממך לחשוב שבכל תצפית באותו רגע הוא לא היה קורס לבדיוק אותה נקודה? זאת אומרת, זה נכון שיש את האלמנט ההסתברותי הזה, אבל כמו שאתה מתאר, כל אחד מהם יהיה בעולם אחר.
נכון, באופן דטרמיניסטי, פשוט לפי פונקציית הגל.
כלומר, החתול... של שרדינגר, כן, החתול גם חי וגם מת.
נכון.
יש
נכון,
יקום נכון. אחד שהוא, ברגע שיש צומת, שני הדברים קורים.
בדיוק.
מה שאומר שאנחנו דה פקטו ב... אי אפשר להגיד על זה אין סוף, אבל זה אין ספור פיצולים.
נכון.
כן, של כל...
מה שאני מוכר לילדה שלי, שיש פיות בעולם אחר, כי, כן, כי אז... הכל יכול לקרות, אז החלקיקים יכולים להסתדר בצורה כזאת שיהיו פיות.
יש עוד טריליוני יקומים שהם בדיוק אותו דבר, אבל שאחד האטומים של החמצן בדם שלי עכשיו דאח. כאילו, אנחנו מדברים פה על כמות שהיא עזויה של יקומים שרק הולכים ועולים ב...
לא, תבין, יקום עולם שבו כולם עוז, או יקום שכולם עוז ואחד רון, יקום שכולם עוז, אחד רון ואחד טל, כולם יקום שהכל טל, כאילו, הכל יכול להיות.
אני אגיד לך יותר מזה, יש יקום אחד, כן, יש יקום אחד שבו אתה חי לנצח.
נכון.
הרי כל תהליך מוות, כן, מה זה תהליך מוות? בוא נגיד שאני מת חלילה מסרטן, כן? זה תהליך שבו תא גוף מתחיל לשכפל את עצמו יותר מדי. בסוף, מתחת לביולוגיה יש כימיה, ומתחת לכימיה יש פיזיקה. ואם בפיזיקה הייתה איזושהי דעיכה שמנעה מעטה לקרוס, ומנעה מעטה להזדקן, אז אני אמשיך לחיות.
נכון.
ולכן, לכמות... זה משפט של נפוליאון אמנם, אבל שלכמות יש איכות משל עצמה, כן? Quantity is a quality of its own. ברגע שאנחנו יכולים לפתוח כל כך הרבה חזרות של הניסוי הזה, אז אתם יודעים, באחת מהם הקוף שיתקתק על המקלדת יוציא לנו את רומאו ויוליה מדויק על הנקודה, נכון?
כן, זה בסיפור שלנו נגמר בספר, כן, זה שומע לזה.
אז באחת מהם אתה תחיה לנצח.
נכון, אבל ככה אפשר לבדוק את פירוש העולמות המרובים. אמרו, תקח אקדח, כן, עם רולטה רוסית, כל הזמן תנסה לראות בעצמך, אתה בהכרח תמשיך לחיות, ביקום אחד מסוים, אתה תמשיך לחיות, אז אין בעיה. אתה יכול לעשות את זה. שהוא מתנדב?
פחות.
לא רוצה לבדוק את התיאוריה הזאת. אבל זה תיאוריה נחמדה לחשוב עליה.
זה כמובן, שוב, צריך להגיד על העניינים האלה של מכניקת הקוונטים, שהם קשה מאוד בכלל לדבר על להוכיח את התיאוריות האלה ברמה האמפירית. כן, יש פה הרבה סיבוכים.
בגלל זה הוא נטע שם את תוכנית א', כן? כי הוא חשב שפיזיקלית אי אפשר להוציא מידע מחור שחור, ודרוש לו המידע הזאת כדי לעשות את תוכנית א', אז הוא פשוט ויתר עליה, ואמר על תוכנית ב', של להפרות את את היקום, את הכוכבים האלה עם אנושות. כלומר, מה שאנחנו, לפעמים יש נטייה עכשיו לאנושות לדבוק שמה שלא אפשרי הוא באמת לא אפשרי. אני לא יודע, אני בן אדם אופטימי, חושב ש... אני אוהב לחשוב על זה שהכל אפשרי. אבל אולי באמת סינגולריות, משהו שיצא ממנה הוא משהו באמת שהנה, סוף סוף... מה שלא יעבוד, לא יקרה לעולם.
קודם כל, כמובן, you can never know, וכנראה לא בימי החיים שלנו, אנחנו ניסה לסינגר.
אני מניח לנצח. אמרת שאני נכנס לנצח. היה טוב, לא?
היה מעולה, היה כיף נורא. באמת היה כיף, זה חוויה נחמדה להקליט ככה ולדבר ככה, ושוב, אפשר לדבר על זה עוד 5 שעות, ולא לשים לב שהזמן עובר, נכון? זה נושאים כל כך...
כן, כיפים, מענים, ואפשר לחפור עליהם בכיף. כן, אולי נעשה את זה עוד פעם מתישהו בעתיד, אולי בכיף.
בכיף, אני... בכיף.
נשמח גם להתארח אצלך, אם יש לך איזה משהו, עוד רעיון, בכיף, אנחנו
זורמים. הקרוס אובר עובר בשני הצדדים.
הקרוס אובר, כן.
נערך אתכם בממד שאני מקליט.
לא, אפשר לעשות את הפרק פוינט, אתה עושה איתנו בכיף, אין בעיה. וואו, אז יאללה, שיינו בכיף.
יאללה, בכיף.
ביי.
תודה רבה, ביי ביי. The mystery, can you tell me what it means? Explain these motions and metaphors. Unlock these secrets in me. Describe the